טוב, אז אנחנו רוצים להתחיל פרשת בלעם, פרשת בלק. אז איך שהוא התבלבל לנו, משה כתב ספרו בספר בלעם, חז"ל אומרים, למדנו בגמרא במסכת בבא בתרא בדף היומי. טוב, אז אולי הנושא אולי הכי זועק בפרשה זה אנטישמיות. נתחיל את הדברים ממה שכותב בעל חמדת הימים הרב יעקב פילבר. הוא אומר שבעצם הסיבה שבלק לרדוף את ישראל הייתה לכאורה מיותרת. קודם כל, וירא בלק את כל אשר עשה ישראל האמורי. אז האם הייתה לו סיבה מוצדקת להילחם עם ישראל? לכאורה בלק יודע שאל תעצור את מואב, אל תתגר במלחמה. הוא יודע שלעם ישראל אסור לפגוע בהם, זה דבר ראשון. הדבר השני, והראיה שהוא באמת לא מפחד על עצמו, זה כמו שכתוב, ואתה ילך רואה קהל כלכוך השור, את עשב השדה, את כל סביבותינו. לא כתוב את כל בתינו, את כל ערינו, אלא את כל סביבותינו. הוא מבין שלא מדובר פה. מה הציק לו? מה באמת הציק לבלק? אז התשובה היא שמה שמציק לבלק זה הצלחת ישראל. כן? וירא את ישראל את כל אשר עשה האמורי. ישראל זה שם של מעלה. הגויים מסוגלים, ככה כתובים רבותינו, הגויים מסוגלים לראות אותנו בשפלותנו, אבל לא לראות אותנו בגדולתנו. מה עושה בלק? חובר לבלעם. כתוב בחז"ל כאילו על החיבור ביניהם. הרי כתוב ויכה מואב את מדיין בשדה. יש פסוק שהם כל הזמן נלחמו, ובכל זאת התורה מספרת שמה? בכל זאת הם חברו לעצמם יחד. המדרש אומר, משל לשני כלבים שפתאום נפגש בהם זאב, חיבר אותם, אמרו, תשמע, כל כלב בנפרד מול הזאב לא יכולים, אז עכשיו מה נעשה? נתחבר ביחד ונלחם עם אותו זאב. ככה בלק ומואב, ויקה את מואב בשדה מדיין, זה היה פסוק, ויקה את מואב בשדה מדיין. אז ככה גם מואב מתחבר למדיין, חיבור כזה רק נגד עם ישראל. זה מזכיר מאוד את וורט יפה של השפת אמת. הוא אומר, כתוב על עם ישראל, כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר. מה כותב רש"י? מלמד שהיו כאיש אחד בלב אחד. אבל יש עוד פסוק שרש"י כותב בצורה דומה, כתוב והנה מצרים נוסע אחריהם, לפני ים סוף, לפני קריאת ים סוף, והנה מצרים נוסע אחריהם. אומרים חז"ל, מלמד שהיו בלב אחד, רש"י מלמד שהיו בלב אחד כאיש אחד. אז האם זה דומה? מה ההבדל בין כאיש אחד בלב אחד לבלב אחד וכאיש אחד? אז מסביר השפת אמת, לא, יש פה דברים מאוד מדויקים ברש"י. רש"י רוצה להגיד לך שעם ישראל הוא לכתחילה מאוחד, רק הוא צריך לב אחד לאביהם שבשמיים כדי לשמור על אותה אחדות. אבל אצל הג'ויים, אצל הגויים, הם לכתחילה מפוזרים, אבל כשיש להם לב אחד לשנוא את ישראל, אז הם הופכים להיות כאיש אחד. אז זה מאוד מאוד מזכיר את הנקודה הזאת. מה עושה בלק? הוא קורא לבלעם. למה דרך בלעם? אז חז"ל אומרים, לומדים את זה מהשור, אתה ילך רואה קהל את כל סביבותינו כלכוך השור. מה השור? כוחו בפיו, ואף ישראל כוחם בפיהם. הוא חיפש מישהו שהוא יתגרה בעם ישראל, עם הכוח של עם ישראל, עם הפה של עם ישראל. הרב גורן בתורת הפרשה כותב שאפשר להזיק לעם ישראל בארבעה אופנים: למנותם לצערם, לקשפם, להטיל בהם עין הרע, ולאחתיים. ואת כל זה מנסה לעשות בלעם, כמו שראינו בפרשת השבוע. אפשר להאריך בזה, אבל זה לא הנושא שלנו. כמובן הוא יוצא לקלל, רוצה לקלל, יוצא מברך. אבל אנחנו רוצים לדון בסוגיית האנטישמיות כמו שפתחנו בשיעור, ולשאול כאילו מה הסיבות של האנטישמיות. הלוואי וזה היה נחלת העבר כל האנטישמיות, אבל לצערנו הרב אנחנו רואים שלאט לאט כל האומות נגדנו. דרך אגב, יש בזה איזה צד מאוד מנחם. השבת קראתי מפי כהן, יש ספר של הרב שמעון כהן, אתה מכיר אותו, מפי כהן, הוא מביא בשם הרב חרלאפ, שרק שכל האומות יהיו נגדנו, אז תהיה גאולתם של ישראל. זה מה זה ניחם אותי? הוא אמר כאילו, כל עוד מיקרונזיה נמצאת איתנו באום, זה עדיין בעייתיות מסוימת, כי אין איזה הבדלת ישראל לעיני הגויים. אבל מאוד מנחם, כאילו, אתה אומר לעצמך, אבל בפועל, כאילו, מה זה האנטישמיות הזאת? מה הסיבות של האנטישמיות? אז נגיד ככה, אני חושב שיש סיבה גלויה, סיבה סמויה, ואת הסיבה התיאולוגית האלוקית. אז בואו נתחיל בסיבה הגלויה. בסיבה הגלויה, הגויים שונאים כי הם שונאים. כל פעם הם מחליפים תירוץ אחר לשנוא את עם ישראל. יש לזה איזה מונולוג של הרב אבינר שהוא עושה, פעם שנו אותנו כי אנחנו סוציאליסטים, פעם קפיטליסטים, פעם קומוניסטים. בקיצור, כל פעם, פעם כי הרגנו את אותו האיש ופעם כי אין לנו אמונה, כל פעם זה פושט צורה ולובש צורה אחרת. בתורה, זה מונולוג של הרב אבינר, בתורה אפשר להביא את זה בעין היה. הרב קוק בעין היה על מסכת ברכות, הסיפור המפורסם ביותר על רבי עקיבא ופפוס בן יהודה. כשרבי עקיבא היה מלמד תורה את עם ישראל, אז פפוס בן יהודה שואל אותו, עקיבא, היא אתה מתיירה מאותה ומה רשעה? הרי אמרו שאסור ללמוד תורה. אז רבי עקיבא אמר לו, אתה ופפוס שאומרים עליך שאתה חכם, אין אתה אלא טיפש גדול. אמר לו, אם שואל לך משל למה הדבר דומה, משל לשועל שהיה מטייל על שפת הים, ראה דגים בתוך המים, רצה להוציא אותם בעורמה, אמר להם, דגים דגים רצוכם שתגורו איתי כמו שדרו אבותיי ואבותיכם. אמרו לו, הדגים אתה הוא השועל שאומרים עליך שאתה פיקח שבחיות, אין אתה אלא טיפש. ומה במקום חיותנו שזה במים, אנחנו עוד מפחדים מהרשתות והמחמורות של הדאגים. במקום מיטתנו אם נצא לרגע מהמים לא כל שכן. אמר לו רבי עקיבא, אף אנחנו כך. ומה במקום חיותנו, התורה כי היא חייך ואורך ימיך כך. במקום מיטתנו אם נצא לרגע מהמים לא כל שכן. אם נעזוב לרגע את התורה לא כל שכן. לא עברו ימים מועטים, תפסו את רבי עקיבא ושמו אותו בכלא. ולאחר זמן מועט תופסים את פפוס וגם כן מכניסים אותו לכלא, ישבו תא ליד תא. אז בא רבי עקיבא לפפוס, אמר לו, פפוס כפר, על מה אתה יושב? שעוד גניבה צרבת דיסק לא חוקי? אמר לו פפוס, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, או לא לפפוס שנתפסת על דברים בטלים. ואז באותה שעה הוציאו את רבי עקיבא בעונש של מסרקות של ברזל, שרקו את שרו במסרקות של ברזל, אמרו לו, תלמידיו, זאת תורה וזה שכרה. אמר להם, כל חיי הייתי מצטער על הפסוק, ואהבת את השם אליך בכל לבבך, אפילו נוטלים את נפשך, ואתה עדיין אוהבו. שמע ישראל, השם אלוקי השם אחד, אריך באחד, יצא נשמתו באחד. אומר הרב קוק בעיניה, פפוס לא היה יהודי רשע. הוא היה יותר בכיוון של יהודי ריאלי. זה לא היה סתם איזה אדם מושחת מבחינה מוסרית, ערכית ותורית. לא! מדובר ביהודי ריאלי. אומר פפוס לרבי עקיבא, היות והגויים גילו את סיבת צינתם, אם תתבטל הסיבה, תתבטל הסינה. אומר לו, הגויים אמרו לא ללמוד תורה, אז בואו נמתין כמה שנים. כשתתבטל הסיבה, אז גם ממילא תתבטל הסינה. אם הם אמרו שהסיבה היא לימוד תורה, אז בואו נעצור את זה לרגע. אבל רבי עקיבא אומר לו, לא, אתה לא מבין. הג'ויים שונאים כי הם שונאים. וכל סיבה היא מספיק חשובה עבורם. ולראיה, איפה פפוס מתפקח? בבית האסורים. כשרבי עקיבא שואל אותו, רגע, אתה לא אמרת לי שכל הבעיה היא הסיבה? אז למה אתה כאן? למה אתה יושב פה בבית האסורים? והפפוס מודה לו, אומר לו, אתה צודק, אשר רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפסת על דברים בטלים. זה הכלל. לאנטישמיות בצד הגלוי שלה אין באמת סיבה מהותית. זה כל פעם, בוא נגיד ככה, יש מודע ויש תת מודע. במודע זה כל פעם תהיה סיבה אחרת. יש היסטוריון שהרב צבי יהודה מאוד אהב, לב טולסטוי, היה פילוסוף רוסי, והוא כותב שהאנטישמיות היא תאווה שטותית הנובעת משפלות, או שיש בה שחיתות, היא תאווה שטותית שיש בה שחיתות שנובעת מהשפלות היותר גדולה של הטבע האנושי. ככה כותב לב טולסטוי. הוא מביא ראיה, סיפור על אדריאן הקיסר. אנחנו מכירים אותו בשם אדריאנוס, קיסר שחיק תמיה, ישחקו עצמותיו. הוא מספר שם הסיפור, הוא מופיע במדרש דרך אגב הסיפור הזה. אדריאנוס הלך עם קרקרה ואיזה שני גלדיאטורים איתו. הוא הולך, יהודי רואה אותו, משתחווה לפניו. אמר לו, יהודי? יהודי כמוך בזוי משתחווה לי? ציווה על שני הגלדיאטורים להוריד לו את הראש. מרחוק ראה אותו יהודי אחר. אמר, רגע, להשתחוות זה בעיה. אז אחד ועוד אחד שווה שתיים. לא השתחווה. אמר לו, יהודי, איך אתה מעז לו להשתחוות לי? ציווה על הגלדיאטורים, הורידו לו את הראש. הגלדיאטורים מחכים להסבר מאדריאנוס. אמר להם, מה, אני שונא יהודים, וכל סיבה היא מספיק טובה להרוג אותם. זה הנקודה של לב טולסטוי, זה ההסבר למה שהוא כותב, שזה סתם תאווה שטותית, שנובעת מהשחיתות היותר גדולה בטבע המוסרי של האדם. והייתי פעם באיזה אירוע משותף עם איזה תלמיד חכם פה בעיר סדרות, אז הוא אמר לי, לא סתם אומרים, הרציתי לפניו את החידוש הזה, אז הוא אמר לי, לא סתם אומרים, הלכה עשיו שונא ליעקב. למה הלכה? מציאות. אז הוא אמר, כל פעם זה הלכה אחרת. כאילו הם ממציאים הלכות. אז זה, לא יודע, מי שהביא את זה כאילו הבאתי את זה, סתם, יש את המונולוג הזה בספר יוצר אור של הרב אבינר. לא מצאתי את זה, אין לי את זה בבית, אבל הוא, תראו, יש לו איזה מונולוג יפה כזה שאומר, פעם שונאים אותנו כי אנחנו מאמינים באותו פעם. הרגנו את אותו האיש פעם, אנחנו אתאיסטים פעם, וסוציאליסטים פעם. קיצור, במודע אין איזה סיבה מהותית לסינת הג'וים את ישראל. אבל יש תת מודע. בתת מודע זה בגלל שאנחנו מייצגים את דבר השם בעולם. או יותר מדויק, שאנחנו האומה הנבחרת שקיבלנו את התורה, חזל אומרים סיני, למה נקרא שמו סיני? שירדה ממנו סינאה, ירדה הסינאה לאומות העולם, על ישראל. זה סיני, אחד ההסברים למה נקרא שמו סיני. יש ספר שנקרא איגרת הרמב"ן, איגרת תימן של רבנו הרמב"ם. איגרת תימן, או יש לה עוד שם, איגרת פתח תקווה, לא מלבס, אלא שזה פתח תקווה לאחינו התימנים. התימנים סבלו מרדיפות גדולות, היה איזה תימני קוקו אחד כזה שהחללית שלו התנתקה מחללית האם, שאמר שהוא בא לגאול את ישראל לפני הפכה שם, השליט המוסלמי שם. אז מלא אתה משבש, אבל מה אתה הולך למלך? המלך כעס, התכעס, גזר גזרות על היהודים, והיהודים היו במצב של שפל מאוד גדול, והרמב״ם כותב להם איגרת שהיא כולה נחמה. ובאיגרת תימן הרמב״ם מנסה להסביר להם את התופעה הזאת של האנטישמיות. הוא כותב שבמשך הדורות קמו לעם ישראל שני סוגי אויבים, אלה בחרב, סיסרא, פרעה, נבוכדנצר, והיו כאלה שבאו לעם ישראל גם בפה, ניסו לבטל את הטענות של תורת האמת, של משה אמת ותורתו אמת, על ידי דיבורים, על ידי אידיאולוגיה. אומר הרב, ואת כל זה הם עשו, כל זה הם עשו בגלל היותנו עם נבחר. הוא מביא את הפסוק, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים גדולים וכולי בארץ. והרמב״ם אומר, וזו וזו לא תצלח, שנאמר, כל כאלה יוצר עלייך לא יצלח, זה הכלי, זה חרב, נשק, וכל לשון תקום מתח למשפט תרשי. זאת נחלת עבדי השם, כאילו כל לשון זה הכוונה, אלה שמנסים לבטל את עם ישראל על ידי ראיות ברורות, גם זה לא יצלח וגם זה לא יצלח. ולכן הנקודה הזאת של הגויים שונאים אותנו בתת מודע, זה בגלל שאנחנו מייצגים את דבר השם בעולם. יש ספר, היטלר אמר לי, שמעתם את הספר הזה? היה רופא להיטלר שברח לאיזה מקום, והוא כתב ספר עם כל מיני הגיגים מרושעים של היטלר. לספר נקרא, הוא מתורגם לעברית, הוא נקרא היטלר אמר לי, גם שם וגם במייקאמפ. אתה רואה שהיטלר כותב את זה בצורה מפורשת, השונא ישראל הכי גדול כותב שהיהודים הביאו לעולם מום אחד בגוף ומום אחד בנשמה. את המום בגוף זה ברית המילה, ואת המום בנשמה יפה זה המוסר. והוא כותב את זה, זה במייקאמפ הוא כותב. אבל גם בהיטלר אמר לי, מייקאמפ זה הספר הפופולרי בעזה מתורגם לערבית, ימח שמם וזכרם. ובהיטלר אמר לי, יש הרחבה נוספת על כל דברי המוסר והעניינים שעם ישראל הביא לעולם. אז אתה רואה שגם הצד הזה, גם הצד הזה, הנגיעה הזאת שקשורה למוסר בעולם, אתה רואה שזה אחת הבעיות שנמצאות בתת מודע. גם שמעתי פעם את הרב שרקי שאומר שגם הערבים שם בעזה, שהם מבינים את זה, כאילו בתת מודע הם יודעים שאנחנו עם הנבחר, ולכן הם מנסים לעצר ולזרוע טרור ופחד. אולי כמשל אני אגיד, יש את הסיפור עם רבי חנינה בן תרדיון. אם שמעתם על רבי חנינה בן תרדיון, כתוב בחז"ל שגמרא מסכת עבודה זרה בדף י"ח, הגמרא אומרת שכשהרגו את רבי חנינה בן תרדיון, התורה מספרת על איזה מוות אכזרי שעשו. מה הם עשו? הם הרטיבו לו את ה... הרטיבו ספוגים, שמו אותו על החזה שלו, קרחו סביבו ספר תורה והעלו אותו על זמורות והדליקו את האש. אמרו לו תלמידיו, רבנו, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. אמרה לו ביתו, אבא, ערך בכך, מה זה תורה וזה שכרה? אמר לה, הפוך, כל ימי. אמר לה, הפוך, אם הייתי נשרף לבד, צודקת. עכשיו שאני נשרף וספר התורה נשרף איתי, מי שעתיד לתבוע את אלבון ספר התורה, הוא יתבע את אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבנו, פתח פיך ויכנס אצלך האש. כאילו, תפתח את הפה, ייכנס אצלך השן, תמות יותר מוקדם. זה הסוגיה של המתת חסד. אמר להם את המשפט הבא, מוטב שיתלנה מי שנתנה, ואל יחבל הוא בעצמו, אסור לי להרוג את עצמי. אסור לי לקרב את המוות שלי. אומרת הגמרא, שמע אותו קונסטנטור המוציא להורג, אמר לו, תגיד, אם אני מעלה את הזמורות ומוריד את הספוגים, כאילו אני אקרב את המוות שלך, אתה מביא אותי לחיי העולם הבא? אמר לו, כן. אמר לו, תשבה, נשבע לו. חז"ל אומרים שבאמת אותו קונסטנטור רוצים ממנו את הספוגים, אלא את הזמורות, ורבי חנינה בן תרדיון נשרף. יצא, קפץ איתו לתוך האש, יצא בת קול, אשריך קונסטנטור ורבי חנינה בן תרדיון, שאתם מזומנים לחיי העולם הבא. אני חושב שהסיפור פה עם רבי חנינה בן תרדיון, שנשרף עם ספר התורה איתו, הוא הסיפור שלנו. אנטישמיות ב... זה לקחתי את הסיפור הזה כמשל, אבל אתה רואה שמה מציק, למה הגויים שורפים אותנו? בגלל הספר התורה שנקרח איתנו, וזה נקודה שהיא בצורה סמויה. אבל לנקודות האלה אני אוסיף גם עוד הסבר שהוא רוחני. אתמול הייתי בראש צורים, מסרתי שיעור אתמול, דיברתי על נחש הנחושת, לא עברנו את השיעור הזה פה. דיברתי איתם על נחש הנחושת, הזכרתי להם, אני אגיד לכם למה אני מספר את זה. דיברתי איתם על נחש הנחושת, אז אמרתי להם ש... מה פתאום הנחש הפך להיות התקווה של החולים? נחש זה סמל המוות בעולם. כמה קלקולים יצא מנחש? נתנו איזה 4 שאלות על נחש. ואז אמרתי להם שלמה באמת בסוף יש את נחש, אז בעל התניא כותב כדי להגיד לך שגם בשורש הרע טמון טוב גמור. אז אחרי כל מה שהסברתי, אמרתי להם, תראו כמה השביעי באוקטובר, כמה שבת שמחת תורה, כמה הזיזה את הלב של האומה למקום הנכון, גם מהבחינה של תורת ישראל וגם של ארץ ישראל וגם של עם ישראל. אז מי שיצרה אותי ואמרה לי, רגע, אבל אתה, זה מאוד מבלבל מה שאתה אומר. אחת בשם שחרי, אמרה לי, אמרתי לה, שחרי. קיצור, אמרה לי, שם יפה, אמרה לי, אבל הרב זה מאוד מבלבל, כי ככה מה אתה בעצם פותר את הרע בעולם? אז כאילו מה אתה רוצה להגיד? שהרע מקדם את הטוב, אז בעצם יש מקום לרע? אמרתי לה, לא, כאילו בהסתכלות שלנו אנחנו צריכים לקסח את הרע, אבל בסוף הבאתי לה את המשפט של הרב צבי יהודה, שהבדיעבד שלנו זה הלכתחילה של השם. בסוף יש כאילו אחרי כל הבדיעבדים שלנו יש את הלכתחילה של בורא עולם, והרע זה לא ממלכה נפרדת מהקודש ברוך הוא, אלא זה חלק, זה השם אחד. השם אחד זה גם הטוב וגם הרע. גם הטוב וגם הרע, הם באים ממקור אחד. זה ככה מסביר המלבים את הפסוק, למדנו במחשבת. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. אז אני אגיד גם פה. חלק... עכשיו נדבר על המבט האלוקי, בסדר? דיברנו עד עכשיו על המבט האנושי. המבט האנושי, למה יש אנטישמיות? במודע, כל פעם סיבה אחרת. בתת מודע, זה שעם ישראל הוא מייצג את המוסר בעולם. סיני, שירדה סיני לאומות העולם. אבל יש גם את המבט האלוקי. המבט האלוקי זה לא המבט שלנו. יש משך חוכמה. זה מדהים. המשך חוכמה אומר שאף פעם הקדוש ברוך הוא לא נתן, וזה אולי זה החידוש האלוקי של, אני אביא לכם, הרבנית נחמה ליבוביץ', משך חוכמה יפים. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נתן לעם ישראל איזה תקופה של ארוכה בגלות
שנוכל לסבוע נחת מאומות העולם. למה? כדי שנשאר עם ישראל. בעצם הגלות היא סוג של הצרות בגלות, האנטישמיות בגלות היא סוג של מתנה, כדי שלא נשכח מי אנחנו באמת. המשך חוכמה מביא את זה. קודם כל אפשר להביא את המדרש בנציב. הנציב מוולוז'ין מביא, זה מדרש מדהים, הפך ליבו לשנוא עמו להתנכל בעבדיו, הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו. אומרים חז"ל, נהיה כמצרים. אמרו ישראל, נהיה כמצרים. כותב המדרש, חבר'ה, זה מדרש, המדרש אומר שעם ישראל במצרים לא מלו, לא עשו ברית מילה, כי לא כי מבחינה רפואית לא יכלו, לא רצו להיות דומים לגויים. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? הפך ליבם לשנוא עמו. אתם רוצים להיות כמצרים? אני אראה לכם מה זה מצרים. ואז התחיל השיעבוד הנורא בארץ מצרים. הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו. זה מסביר, ככה מסביר הנציב מוולוז'ין את הסיפור של אדם על הבתים. תגידו לי, מה שייך אדם על הבתים? למה היה צריך לעשות דם על הבתים? אומר נציב, תקשיבו חידוש מטורף. אומר נציב, הרי אם יש את ארץ גושן, אם יש את ארץ גושן, אז מה שייך? ופסחתי על הבתים, כן? שזה בית של יהודי, זה של ג'וי. תשובה, אומר הנציב, זה היה בתחילת הדרך. אחר כך היה קשה לזהות את ישראל. לא מעלו, התערבו, הבתים היו בתים משותפים. אז צריך דם על הבתים. לשים את הדם על הבתים. ולכן הקדוש ברוך הוא מזכיר להם, על ידי שיעבוד מצרים הוא מזכיר להם, הוא מבדיל אותם, הוא מזכיר להם מי הם באמת. כך כותב נציב. נחזור למשך חוכמה. הלא רבי שמחה הכהן מדווינסק אומר, המשך חוכמה שאין, שימו לב, הוא כותב ככה, שאין תקופה שבה יש 100-200 שנים, 100 או 200 שנים של נחת מאומות העולם. וכל זה כדי להזכיר לנו שאנחנו שם ישראל עלינו. והפלא היותר עצים, ועכשיו זה מטורף, ראיתי את זה בספר של הרב פילבר, בספר הילד השחר. המשך חוכמה מתי נסתר? 13 שנים לפני השואה. המשך חוכמה צופה את השואה. הוא כותב, אם יבוא יהודי וישכח צור מחצבתו וילמד לימודים שהם לא לו, כאילו לא שלו, יחשוב שברלין היא ירושלים, אז תבוא רוח סועה בשר ותעקור אותו ממקום. את זה הוא כותב 13 שנים לפני השואה. כך כותב משך חוכמה. ולכן אולי במבט האלוקי הגלות היא איזשהו, כמובן לא במבט האנושי, במבט האנושי הגויים מגלגלים חובה על ידי חייו והם יענשו על השנאת ישראל שלהם, אבל במבט של השחמט, שהקדוש ברוך הוא כאילו מנהל את העולם בשחמט, הנהגת האיחוד, הנהגת המשפט, מי שמכיר את התורה הזאת של הרמח"ל, שהרמח"ל כותב שגם הרע מקדם את הטוב, אז במבט האלוקי כל הסיפור של שנאת ישראל הוא תופס עכשיו פנים אחרות לגמרי. למה באמת הקדוש ברוך הוא שונא, למה הקדוש ברוך הוא מביא את אומות העולם לשנוא את ישראל? כדי ששם ישראל יהיה עלינו, כדי שנזכור מי אנחנו באמת. טוב, מה עושים? זה שיעור מבאס, אבל יש פתרון לאנטישמיות. אז אני, צר לי לאכזב אתכם, יש המהר"ל מפראג, המהר"ל אומר אין פתרון לאנטישמיות. זה מפחיד, כאילו, בינתיים, עד כי יבוא שילה ולא יקטמם, עד כי אין, עד הגאולה השלמה לא תהיה פתרון. המהר"ל כותב שזה דומה לתרנגול אחד, תרנגול צהוב, אפרוח צהוב בין אפרוחים שחורים, או נהפוכו. בעצם השוני שלנו, זה אולי מה שמרגיע, השוני שלנו גורם לאומות העולם לשנוא אותנו, כך כותב המהר"ל. למהר"ל יש עוד תורה יפה, הוא מביא את הגמרא במסכת ברכות בדף ג', ג' משמרות אב והלילה. איך המהר"ל מסביר את זה? משמרה ראשונה, הגמרא אומרת שיש משמרות בלילה וכנגדם יש משמרות בארץ, סימנים למשמרות האלה פה בארץ, נכון? משמרה ראשונה, משמרת ראשונה, ומשמרה ראשונה כלבים צועקים. שנייה, נו, מה חז"ל אומרים? לא למדתם ברכות, דף ג', רבי אליעזר אומר, ג' משמרות אב והלילה, ראשונה כלבים צועקים, שנייה חמור נוער, שלישית תינוק יונק משדה אמו ואישה מספרת עם בעלה. מסביר המהר"ן מפראג, שלושת המשמרות האלה מלמדים על היחסים בין אומות העולם לעם ישראל, ומתי יהיה אישה מספרת עם בעלה עברית אומות העולם ועם ישראל? רק בבוקר, סוף המשמרה השלישית, רק בבוקר, רק בגאולה, אז יהיה אפשר להגיד, לברך על ה... אז יהיה אפשר לברך על זה, להגיד שהסתיימה האנטישמיות. כך גם כותב הרב אבינר, הוא מביא את זה בשם הרב קוק, אולי באורות, אורות ישראל ותחייתו, באחד מהמסה הגדולה אורות. אז כתוב שם שכשאומות העולם יכירו, שאומות העולם יכירו בערך של עם ישראל לעתיד לבוא, השנאה שלהם תתהפך לאהבה. אבל אמנם אין איזה פתרון קסם, אבל אפשר לשחק בווליום. בעברית אפשר להגדיל או להקטיל את האנטישמיות. איך עושים את זה? אז חז"ל אמרו למרבה ההפתעה, ופה אני אביא גם את הרב קוק, גם את רבו הנציב, ולפני כן מדרש חז"ל. יש ברב קוק, ראיתי לאמונה תיתנו, מה שנקרא גם לעוגיה תיתנו, כי יושבים עם זה, עם רם, עם הלוגיות, תורה בלאמונה תיתנו. קיצור, בלאמונה תיתנו יש סיפור יפה, שהרב קוק למד הלכה מהסיפור הזה עם פפוס, פפוס ורבי עקיבא. הרב קוק למד מהסיפור הזה שדווקא ההתעמדות שלנו לערכים שלנו, או לערכי ארץ ישראל, או לערכי תורת ישראל, או לערכי עם ישראל, דווקא זה לא רק שהוא לא מגביר את האנטישמיות, אלא אדרבה, הוא מנמיך את האנטישמיות. כלומר, זה לא נכון לחשוב, זה לא נכון לחשוב שאם אנחנו נדמה לגויים או נספק להם איזה את הרצון העלוב שלהם, אז הם יותר יעריכו אותנו ופחות יסנאו אותנו. אדרבה, נהפוך הוא לגמרי. יש, אז ההלכה שלמד הרב קוק זה אחרי מאורעות תרפת, היה איזה בקשה מצד הבריטים, היה בקשה מצד הבריטים שנוותר על האחיזה בכותל. אולי, הם אמרו אולי, אולי הישמעאלים, אולי הערבים יניחו לכם. אז הרב קוק בא אליו, המושל, מושל ירושלים, לא היה ראש עיר משה לאון, היה מושל לאון, בדיחה באמצע השיר, סתם. בקיצור, אז אם לא הייתי מיקרופון זה היה קצת יותר בדיחות. אז משה, המושל, כן, לא, אפשר לעשות שני שיעורים. אז המושל, המושל של ירושלים אמר לרב קוק לוותר על הכותל. אז רב קוק קודם כל עונה לו, אין לי סמכות, אין לי מונופול לבטל על ארץ הקודש, אין, בכלל היא לא שייכת לי, היא שייכת לבורא עולם. דבר ראשון, שאנחנו לא יכולים לשאת ולתת בזה. והדבר השני של הרב קוק לאותו מושל, הוא אמר לו, ואם אתה שומע לי, אז אדרבה, דווקא האחיזה בחבלי ארץ קודשנו היא זאת שתרחיק, היא זאת שתמנע מהאויבים שלנו ללטוש עליה עיניים ולנסות לאחז בה. כי, וזה פלא עצים, כאילו זה הפוך מההיגיון, אבל ככה זה עובד. הנציב שלא פחות ולא יותר היה רבו, דרך אגב הרב קוק חי גם את זה. יש סיפור שאחרי המנדט הבריטי, אחרי הצהרת בלפור, הרב קוק היה באנגליה, ואם שכתבו את הנאום שלו, לא ראיתי ששכתבו, קראתי את זה בתור סיפור, אבל צריך לשמוע את זה, זה כאילו מטורף. הרב קוק אומר להם, אשריכם שאתם זוכים, כן, אתם אומה אנגלית ששלטה בחצי מהכיפה, והודו הייתה שלה, ופקיסטן, וחצי, קיצור, שלטה באומה, אשריכם שאתם זוכים לעזור לאומה, לאומה שלנו וכו', כאילו העמיד אותם במקומם, והוא קיבל מחיאות כפיים סוערות. ככה שזה באמת גם נכון, וגם מציאותית זה פעל. ואני חושב שהרב קוק למד את זה מרבו הנתיב, וגם מעניין, זה נפגשים שוב בפרשת שבוע. מה כתוב? אינם כבדה, אינם לבדה דשכון הנתיב, ככה בער את הפסוק הזה, אינם לבדה דשכון ובגויים לא יתחשב. אז בפשט אינם לבדד ישכון ובגויים להיות חשב, זה הכוונה שעם ישראל הוא לא סופר את אומות העולם, נכון? והוא לבדד ישכון, לשון של חשיבות. אבל הנציב הסביר את הפסוק הזה באופן דרשני. הנציב אמר, אינם לבדד, כשעם ישראל מתבודד אז הוא ישכון, אבל אם הוא בגויים, הוא אומר מה? כן כן, אני רוצה להיות כמוכם, הוא בגויים, אז לא התחשב. גם אומות העולם נותנים לו שתי סתירות. ככה מסביר הנציב את הפסוק הזה. אז אני אומר, זה מדהים, כאילו הרב קוק היה תלמיד שלו, והוא גם את התורה הזאת הוא לקח ממנו. אני חושב שאולי לשניהם היה אילן יותר גדול להתעלות עליו. יש סיפור פלאי בחזל, סיפור פלאי. פעם הראשונה שנפגשתי בסיפור הזה זה היה אצל הרב נבנזל בחידושים שלו לפרשת שבוע. הוא מביא שם מדרש, מדרש מדהים. המדרש מספר על יהודי אחד, המדרש מספר על על רבי חייא, רבי חייא ורבי שמעון ברבי, שהלכו להם בדרך, ראו איזה פרש רומאי עם גוף משולש, שרירים, קוביות בבטן, רמג, כן, כמו, כמעט כמו שלכם, סתם, קיצור, שרירים זוהרים, קיצור, אז בא רבי שמעון ברבי לרבי חייא, אמר לו את המשפט הבא, בואו ראה כמה פתומים הגלב של עשיו. עונה, הגלב של עשיו ממש פתומים. בתגובה רבי חייא לקח את רבי שמעון ברבי לאיזה קרב, אמר לו כל ה... וראה לו קרב של תאנים, ראה שם זבוב רוחש על תאנה. אמר לו רבי חייא, כל הלגיונות של רומי שווים לזבוב זה. חזר רבי שמעון ברבי לאבא שלו רבי ואמר לו, אבא, שמעת מה רבי חייא אמר על כל הלגיונות של רומי שהם שווים לזבוב? מה אומר לו רבי אבא שלו? כזה כבוד עשה רבי חייא לו לגיונות של רומי שישבה אותם לזבוב? אגזים. ואתה אומר לצלך, מה יש פה? רק זה סתם סינת גויים. ברור שחזר רוצים לבטא פה איזה רעיון עמוק, והרעיון על פי ההסבר של הרב זבנצל הוא רעיון יפה, שבעצם אצל אומות העולם מי שמפעיל את אומות העולם זה עם ישראל. אין להם ממשות מצד עצמם. לזבוב יש ממשות, נכון, היא לא מטורפת, נכון, מה כבר זבוב עושה? לכאורה הוא לא עושה הרבה, אבל הוא עושה משהו. אצל הגויים מי שמפעיל אותם זה עם ישראל. יש את אולי הסיפור על ההפעלה, זה אצל טיטוס. יש את הגמרא על טיטוס. הגמרא מספרת שטיטוס הגיע לבית המקדש, החריב את בית המקדש, נכנס לקודש הקודשים, פרס ספר תורה, בעל פרוצה בקודש הקודשים, לקח חרב, נעץ בפרוכת שזה הווילון שמפריד בין הקודש לקודש הקודשים, יצא בת קול ואמרה לו את המשפט הבא, חשב שהוא הרג, יצא דם מהפרוכת, חשב שהוא הרג את עצמו, את אלוהים. יצא בת קול אמרה לו, טיטוס, מקדש חרוב וחרבת, אחד שרוב שרבת, כמח תחון תחנת, מה אתה חושב שעשית משהו? לא! זה אבונותם של ישראל. בעברית אנחנו מפעילים את הג'ויים, ולכן גם במובן הזה של החלשת הווליום של האנטישמיות, כשאנחנו מתחקים אחרי המהות שלנו, אז ממילא גויים פחות צונים. לבטל את השנאה לגמרי אי אפשר, כמו שהזכרנו במערן, אבל להפוך את זה לפחות צינה, כן, פשט שאפשר. הגרא אמר את זה, ואולי זה המקור הכי קדום, כאילו הגרא הביא את התורה, וזה התורה, זה אולי המקור הכי קדום. הכל כל יעקב וידיים ידי סב. מישהו זוכר איך כתוב הכל כל יעקב וידיים ידי סב? איך זה כתוב? אז הכל כל יעקב כתוב ה' קוף למד, הקל כל יעקב. הכל הראשון זה בלי וב. בלי, זה בניקוד חולם, אבל בלי וב. אז כתוב הכל כל יעקב, והכל השני זה עם וב. אז אומר הגרא, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כשהקל כל יעקב, כשהקולות של יעקב בבית המדרש הם קלים, לא כבדים, אז ממילא גם המשך הפסוק מתקיים ועדיין ידי עשיו. כאילו זה הכלל. בפועל מי שמפעיל, מי שמפעיל את אומות העולם זה, זה רמת העיקרון אנחנו. דרך אגב זה מסתדר עם המבט האלוקי, כי כשאנחנו בסדר אז כאילו לא צריך שיבוא הכלב הנושך ויגיד לנו מי אנחנו. הבנתם? זה כאילו גם מסתדר עם המבט האלוקי. בא... זה שיעור מאוד פילוסופי. אבל מה הנקודה? הנקודה היא ש... ש... לא יודע אם היא מציירת, יש בה בסוף איזה פתרון. כאילו אנטישמיות, אי אפשר לסיים עם אנטישמיות לגמרי. אין, זה רק בגאולה. כשתינוק יונק משדה אמו ואישה מספרת עם בעלה. אבל... התורה באה ואומרת לך, גיבור, תקשיב טוב. ככל שאנחנו נצמד, בוא נגיד ככה, נתחכה אחרי המהות שלנו, אז ממילא גם, אז ממילא גם, אומות העולם יבינו אותנו טוב מאוד. הזכרנו את זה, אם אתם זוכרים, עם רש"י הראשון, שכשאומות העולם ידעו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כשלנו יהיה ברור, אז ממילא גם האומות, דיברנו על זה בפרשת שלח, ויש עוד מקום להרחיב, גם בארץ ישראל, גם בתורת ישראל, וגם בעם ישראל. להכיר שאנחנו עם ישראל, כשאנחנו מאוחדים, אז, אז באמת אומות העולם גם יכולים לתפוס את זה ולהבין את זה. הנאום של נסראללה, ימח שמו, הם מכירים את הנאום של קורי העכביש? גם פה זה כאילו ניסיונות להחליש אותנו מבפנים. אז אנחנו צריכים להיות איתנים בדעתנו, גם בתורה וגם בחיי האומה, וממילא אנחנו יכולים לצלוח את כל הקשיים ואת כל המשברים שבאים עלינו. ואיך שלא, איך אפשר שלא לסיים ב, שבאמת יש לנו כוחות. ובפרשת שבוע זה מפליא, אבל הרשע הכי גדול מספר על הכוחות שלנו, מה טוב הוא עליך יקום שקיותך עשה, אינם כלב יקום וכארי יתנסה. כאילו אתה רואה שמדובר באומה של עריות. אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם שנזכה להתחקות אחר המהות שלנו ולהיגאל גאולה שלמה, גאולת עולמים, אמן ואמן.